אז קודם כל, נשמח להקדיש את השיעור לעילוי נשמתה של חברה טובה של אשתי, אשתי למדה פה במדרשה יחד עם רעות שוורץ, רעות אלמשלי, חברים טובים של משפחה, עזרא ורעות, והילדים החמודים. אז השיעור כמובן מוקדש לעילוי נשמתה. אז השיעור יהיה לעילוי נשמתה. טוב, אז כל היום הזה, אם אני מבין נכון, עוסק בציפייה לגאולה. אז אני קראתי לשיעור געגועי לגעגועים, אני אנסה בהמשך להסביר למה. אנחנו עמוק 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 בתוך תקופת האבלות על בית המקדש, על חורבן בית המקדש הראשון, חורבן בית המקדש השני, ויש נקודה אחת שמאוד מאוד מציקה לי, מציקה לנו, ואני אמחיש את זה דווקא דרך, בעבר הייתי עושה הרבה הרבה סמינריונים בישיבות תיכוניות, באולפנות, והייתי עושה תמיד, כשהיה פעילות בנושא תפילה, אז הייתי עושה תמיד סבב בין הבנות, בבנים, הבנות יותר משתפות פעולה, הייתי עושה סבב, בואו תגידו לי, איזה ברכה מתפילת 18, מ-18-19 ברכות בתפילת 18, איזה ברכה, את הכי מתחברת. וכמו שאתם יכולות לחשוב היטב, הברכה שבאמת קיבלה את ה, נקרא לזה הדירוג הכי גבוה, זה היה ברכת שמה קולנו. למה? כי שם תקנו לנו הפוסקים, חז"ל תקנו לנו שמה, שם כל אחד יכול לבוא ולהוסיף את הברכה האישית שלו. וכמובן, גם חלק קנו את ברכת רפאנו, על חולה, על קרוב שלו שהוא חולה והכל, והיה גם כאלה שבאו ואמרו, השיבנו אבינו לתורתך, זה בגדול הברכות אליהם, אנשים מצליחים יותר להתחבר, יותר לכוון אליהם במהלך תפילת 18. אמנם, אני אעיר, פעם אחת באולפנת, אני לא אשכח את זה, לפני 8 שנים, באולפנת נריה, חטיבת ביניים, כיתה ח', היה תלמידה אחת, וזה פעם ראשונה שזה קרה, הייתה תלמידה אחת שאמרה שהתפילות, הברכה, בתפילת 18 שהיא הכי מתחברת אליהם, זה ברכת ירושלים עירך ורצה. וזה הדהים אותי לחלוטין, איזה עדינות, איזה אצילות, מאוד מאוד התרגשתי באותם רגעים. ולמה? למה רובנו לא מצליחים כל כך שהברכה שאנחנו הכי הרבה מצליחים להתחבר אליהם בלב, זה ברכת ירושלים עירך ורחמים תשוב. תסתכלו כמה אנחנו בתפילות זה קיים, בברכת המזון, בכל התפילות, תפילת 18, כמה זה מצוי, ואף על פי כן הלב שלנו לא מצליח להתחבר לזה. למה זה? מה? עבודת הקורבנות, מה, אנחנו לא רוצים קורבן עולה, קורבן נדבה, קורבן יולדת, אנחנו לא רוצים את זה? קורבן פסח, שירת הלווים, בואו נה, איזה תיאורים אדירים, הבאת ביקורים, מה, זה לא כל כך גורם לנו געגועים, השתוקקות גדולה לחזור לזה? למה? למה זה לא מציף לנו את הלב כל הזמן? למה במהלך תפילת 18 או במהלך ברכת המזון ובני ירושלים אל הקודש, למה זה לא מציף לנו את הלב בצורה כל כך כואבת? למה זה ככה? אז לפני כן אני אקדים הקדמה מאוד מאוד חשובה, שצריך קודם כל להבין היטב, כמובן אני אקדים, מי שרוצה לשאול שאלה וכיף, כן, אני לא יודע איך זה מתנהל פה, אז כמובן אני מאוד מאוד אשמח לשיתוף פעולה ושיתוף מכן. אז בכל אופן, אני קודם כל רוצה לעשות הקדמה מאוד 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 חשובה, מה זה להבין היטב מה זה בית מקדש? כי עלולים מעט להתבלבל ולא לשים היטב את הדגש מהו בית מקדש. אז בשביל זה, אז יש את הדפי מקורות, ואני רוצה לקרוא 3 מקורות קצרים, כדי לכוון אותנו לנקודה הזאת. אז תראו איתי במקום מספר 1, הגמרא בסנהדרין, היא גמרא קשה מבחינה ארמית, ולכן תרגמתי את זה על מנת שנצליח להבין היטב. אז לקחתי פה סיפור, אבל מהאמצע שלו, כדי למקד יותר למה שרציתי מתוך המקור. אז אני קורא את הגמרא. מקום מספר 1, סנהדרין צדיק וב. אמר רבא, תאים תלת מאת, קודנה איתה נרגה דפרזלה, דשאלי דפרזלה, שטר לנבוכדנצר לנבורזדן. תרגום, כלומר, ניתן 300 פרדות של פטישי ברזל חד, שחותך ברזל שלח לנבוכדנצר לנבורזדן. כלומר, בחורבן בית ראשון, אז יש פה תיאור שנבוכדנצר שלח את נבורזדן, שהוא היה שר הצבא שלו, שלח אותו ונתן לו פטישי ברזל מאוד מאוד כבדים, על מנת לפרוץ את דלתות בית המקדש, כדי לפרוץ בהם את שערי ירושלים. אני ממשיך. כולו בלעיתנו חדש עד ירושלים. כלומר, כולם, כל אותם הפטישים, נשברו על שער אחד של ירושלים, שנאמר, פתחו יחד בקשיל וקלפת יעלומה. משמע, על פתח אחד עלמו כל הקשילים והקלפות יחד ולא הועילו כלום. טוב, אז מה עושים? הוא לא מצליח לפרוץ את החומות, את הדלתות, מה הוא יעשה? בא אלה מהדר, כלומר, רצה נבורזדן לחזור על עקבותיו לבבל. אמר, מסתפינה, חושש אני, דולי עבדו בי כאיחיד עבדו סנחריב. כלומר, נבורזדן הוא לא מצליח לבוא לפרוץ את הדלתות, אז הוא אומר, וואי, 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 אני רוצה לחזור אחורה, אני לא רוצה שיעשו בי היהודים כמו שעשו בסנחריב, שנהרג כל חילו כמתואר בספר מלכים. נפקה קלה, ואמר, יצאה בת קול ואמרה, שבר בשבר, כלומר, דולג בדולג, נבורזדן, שבר, קפוץ, דמת הזימנה דמקדשה, חריב, ואיך על המקלה. כלומר, בת קול אומרת לו, לא, 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 אל תחזור אחורה. למה? שהגיע הזמן שיחרב המקדש וישרף היכל. היא אומרת לו, אל תחזור אחורה. זה הזמן, הגיע העת להחריב את בית המקדש. מה עשה? פש לי חד נרגה, דיינו משתייר לו, פטיש אחד מאותם פטישים ששלח לו נבוכד נצר. נשאר לו אחד, אתה מחי בקופה. בא ועיקב בשער בצד הכאה של הפטיש ולא בחוד. כלומר, בדיוק הפוך, ויפתח השער, נפתח השער, שנאמר בספר תהילים, שהתפלל דוד לפני הקדוש ברוך הוא, יודע כמביא למעלה בסבך עץ קרדומות. דיינו, יודע לפניך אותו סבך עץ ארץ קרדומות, ששבר בו את נבורזדן את נשארי ירושלים, כאילו הביאו למעלה בכיסא הכבוד. אבא קטיל ועזל עד דמטה להיכלה. כלומר, היה נבורזדן הורג והולך עד שהגיע להיכל. עד לגבי נעורה, כלומר, הצית נבורזדן אש בהיכל, גב ההיכלה, הוא ביקש לעלות לרקיע, דרכו בי מן שמיה, דרכו עליו מן השמיים, והשפילו שנאמר, גת דרך השם לבטולת את יהודה, כך זיכה דעתי, נבורזדן, מתגאה להצלחתו. זה התיאור עד כה של איך נחרב בית המקדש, כמעט נבורזדן התייאש מלהחריב את בית המקדש, בת קול יוצאת משמיים ואומרת לו, לא, 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 אל תתייאש, פעם הבאה אתה מחריב את זה, כי יגיע העת להחריב בית המקדש. ונבורזדן היה מאוד מאוד מרוצה מעצמו, התגאה על כך שהצליח להחריב את בית המקדש. אבל פה מבחינתי, המרכז לא סתם הדגשתי את זה. נפקה בת קלה, יצתה בת קול, אותה בת קול שאמרה לו, אל תחזור אחורה. ואמרה לי, אמא קטילה קטלת, אמא רוג הרגת, וכן איכלה קליה קלית. כלומר, איכל שרוף שרפת. והרי זה כאילו קמחה תכין תחנת, קמח תחון תחנת. זה המקורות שנראה לי ציטוטים שרובנו מכירים, ואני מכה את הדבר הזה. כל מי שהגיע קצת מאוחר, אז אפשר להתחבר היטב, אנחנו רק התחלנו את הקדמות. דפים? בסדר גמור. מצוין, בסדר גמור. אז מי שרוצה לדפים זה פה, בסדר גמור. אז יש פה תיאור של חורבן בית המקדש, ונבורזדן, בפועל, הוא זה שבא והצית אש בבית המקדש והחריב אותו. הוא היה מרוצה מעצמו. אבל בת קול אומרת לו, אתה לא מבין כלום. לא אתה החרבת את בית המקדש. למה? בית המקדש היה חרוב, הוא היה כבר שרוף. לא מבין, מה זאת אומרת היה שרוף? מה הכוונה? הוא בא ובא, הצית אש והחריב את בית המקדש. הוא פרץ את בית המקדש. אז מה הכוונה שזה היה שרוף? מה הבעיה שזה קמח תחון? אלא שהדברים האלה של בת הקול ממקד לנו את המבט בצורה מאוד מאוד עמוקה, מה זה באמת בית המקדש, ואני חושב שזה דבר מאוד מאוד מהותי וקריטי, שיכול להיות בלבול מאוד גדול. קמח תחון תחנת, בית שרוף שרפת, כי באמת בית המקדש, לפני שהוא מבנה, לפני שהוא המבנה האדיר הזה, הבית הענק הזה, נויו של עולם, לפני זה הוא קודם כל דבר אחר. קודם כל יש מקדש פנימי, מה הכוונה מקדש פנימי? קודם כל, בית המקדש, על מנת שהוא ייבנה, צריך שמעמד החיים של האומה, שהמצב הרוחני בעם ישראל, שהמצב המוסרי בעם ישראל, יהיה שלם, יהיה מתוקן, שיהיה עירת השם מלאה, שיהיה אהבת השם מלאה, שיהיה מוסר בן אדם לחברו מתוקן. זה תנאי, תודה רבה, זה תנאי מהותי, על מנת שיבנה המבנה, הבית, אבל בית המקדש, לפני שהוא בית, לפני שהוא מבנה, הוא קודם כל מקדש, הוא קודם כל מעמד פנימי, הוא קודם כל מעמד החיים של האומה בצורה מתוקנת, בצורה מלאה יראת שמיים. זה קודם כל בית המקדש. אז כשמגיע בת הקול, היא מסבירה לנו מה זה אומר בית מקדש. מי שהרחיב את בית המקדש זה לא נבורזדן. מי הרחיב את בית המקדש? עם ישראל. עם ישראל הוא, כשהוא התקלקל מבחינה מוסרית, כשהוא התרחק מריבונו של עולם, כשהוא בא ולא פעל כפי שהקדוש ברוך הוא מצפה מעם ישראל, הוא בעצמו בא והרחיב את בית המקדש, שהייתה שנאת חינם, שהיה שפיכות דמים, גילו עריות, עבודה זרה, זה מה שמחריב את בית המקדש, כי בית המקדש הוא קודם כל מעמד מוסרי ורוחני של עם ישראל. ולכן אין לך מה להתלהב מזה שאתה החרבת על בית המקדש. נמשיל את זה משל. כמו שלמשל, לא עלינו, כלומר, יש לנו את הגוף שלנו. מה שמחיית הגוף שלנו כל רגע ורגע, ונותן לו חיות, ונותן לו קיום, ונותן לו אפשרות להתהלך פה עלי אדמות, זה הנשמה שלו. אבל לא עלינו, אם הנשמה עולה שמיימה, היא נלקחת. אז מה קורה בקבר? הגוף מתפורר. זה מתפורר מעצמו, למה? כי כשאין את הנשמה, כשאין את המעמד הפנימי המקיים, אין משמעות לגוף. זה בדיוק מה שקרה עם נבורזדן. הוא היה בטוח שהוא הצליח להרחיב את בית המקדש, את המבנה. היא אומרת לו, מה אתה מתלהב? מה אתה מתגאה? אתה לא עשית כלום. מי שבאמת החריב את בית המקדש זה עם ישראל. עם ישראל שלא התנהג, כשהקדוש ברוך הוא מצווה אותו, כשעם ישראל שהוא לא היה מלא עבד שמיים, יראת שמיים, הוא זה שהחריב את בית המקדש. ולכן אל תתבלבל, ברגע שעם ישראל מבחינה רוחנית ומוסרית, הוא לא היה במצב שלם ומתוקן, זהו. מה שנשאר זה רק גופה, בלי נשמה. אז יופי, אז שרפת את זה. כל הכבוד, כמו לקחת גופה ולחתוך אותה, לא עשית כלום. וזה מאוד מאוד מהותי. כי אני לא אזכיר את זה, לא אכנס לוויכוח, יש ויכוח ביחס להר הבית, לעלות, אני לא רוצה להיכנס לוויכוח ההלכתי, אני לא שם, אני לא במעמד הזה, אבל רבותיי, הרב טאו והרב קלנר, הם כל הזמן מחדדים את הנקודה הזאת, שכל הזמן מדברים על הר הבית, בוא נעלה להר הבית, בוא ניגע שם באבנים, בוא נחוש את המבנה הפיזי, זה מאבד את המבט. זה מה שאנחנו רוצים עכשיו, זה מה שאנחנו מחפשים את המבנה? גם. אבל קודם כל, בוא נמקד את המבט שלנו, מה זה בית מקדש? בית מקדש זה לבנות את התודעה של עם ישראל, את המעמד המוסרי של עם ישראל. כמה אנחנו רחוקים מזה? כמה רע? כמה המצב התרבותי בעם ישראל הוא רע? ולשם אנחנו צריכים לכוון את המבט, לבנות את יראת השמיים של עם ישראל, לבנות את הקומה הרוחנית, אנחנו רחוקים מזה, וזה המוקד והנקודה הבסיסית שצריך להתעסק בה. אם נתעסק כל הזמן בהר הבית, באבנים, בבית, זה מבט מוטה. יש לזה חשיבות ודאי, אבל עיקר עניינו של בית המקדש, זה בית המקדש הפנימי, זה הממד הפנימי. שימו לב גם כן במקום מספר 2, עוד פעם, מדגיש את הנקודה הזאת. יש פסוק בספר שמות. הפסוק אומר ככה, ועשו לי מקדש, כלומר, אני קורא את הפסוק, ועשו לי מקדש, אני מבין, טוב, צריך לבנות את בית המקדש. אם ככה, המשך הפסוק במקום מספר 2, ושכנתי בתוכם, לא הבנתי. ועשו לי מקדש, מקדש זה יחיד. שכנתי בתוכם זה רבים. איך זה יכול להיות? יפה מאוד. ועשו לי מקדש שכנתי בתוכם, מסתבר שהפסוק הזה גם כן, כמו שהמדרש דורש, זה מדרש שלא ידוע, גיליתי השבוע, שלא ידוע מה המקור שלו, הוא מופיע לראשונה באחד האחרונים על התורה ועל הנביאים, מופיע שם המדרש הזה שאומר, לא נאמר בתוכו, אלא בתוכם. כי כנראה שאומרי, שהתורה מצווה אותנו ועשו לי מקדש, אין הכוונה רק לבית המקדש, המבנה, הבית, אלא מסתבר שהכוונה היא קודם כל לבנות את קומת החיים הרוחנית והפנימית והמוסרית שלנו. תסתכלו איך כותב יפה בנפש החיים. נפש החיים זה רב חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגר"א, תסתכלו איזה דברים יפים הוא כותב פה על הפסוק הזה, שזה בדיוק מתחבר למה שהבאנו מקודם. אני קורא מקום מספר 2. ועשו לי מקדש שכנתי בתוכם, לזאת הרי, כי ודאי עיקר עניין הקודש והמקדש, בשריעת שכינתו התברך הוא האדם. זה עיקר המקדש. מה זה עיקר המקדש? זה לא המבנה. עיקר המקדש הוא קודם כל האדם, שמתקדש עצמו כראוי בקיום המצוות כולם. ככה הוא בונה בית מקדש, הוא מקיים את המצוות, שהוא נהיה מוסרי, שהוא נאמן לדבר השם. אז הוא עצמו המקדש ממש, ובתוכו השם יתברך שמו, כמו שכתוב, איכל השם, איכל השם ימה, וכמאמר על זה, זה מה שהדגשנו, ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם. כי כן באמת, שהצדיקים על ידי מעשיהם הרצויים לפניו יתברך, אין מקדש השם ממש. מה זה בית המקדש? זה הצדיקים. ויש לומר, על דרך זה הכתוב, ועשו לי מקדש, ככל אשר אני מראה אותך וכן תעשו. ורבותינו זיכרונם לברכה דרשו וכן תעשו לדורות, ולדרכנו יש לומר גם כן שרוצה לומר, אל תחשבו שתכלית כוונתי הוא עשיית המקדש החיצוני. הוא אומר, עיקר הנקודה שלו עשו מקדש זה לא המקדש החיצוני, זה לא הבית, זה לא המבנה, זה לא האבנים המדוברות. אלא שתדעו שכל תכלית רצוני בתבנית המשכן בכל כליו, רק לרמז לכם שממנו תראו וכן תעשו אתם את עצמכם. שתהיו אתכם במעשיכם הרצויים כתבנית המשכן בכליו. כולם קדושים, ראויים ומוכנים להשרות שכניתים בתוככם ממש. כל המידות, המלבים, מי שמכירה, המלבים בספר שבועות, יש קטע מאוד יפה שנקרא רמזי המשכן. הוא עובר כלי-כלי בתוך המשכן ומדמה אותו למידה באדם, לתכונה באדם. והוא מסביר איך אפשר להפוך את המידה, כל מידה ומידה שבקרבנו, להיות לשם שמיים. כמו המשכן שכל כולו לשם שמיים, אז ככה אנחנו בתוכנו צריכים לעשות אנחנו, במידות שלנו, ברצונות שלנו, להפך את עצמנו לשם שמיים בכל החיים שלנו. וזה הנקודה, ועשו מקדש ושכנתי בתוכם, זה הנקודה שאנחנו צריכים לעשות את עצמנו, את עם ישראל, את האומה כולה בכללה, לעשות בית מקדש, ורק מתוך כך בית מקדש חיצוני, כן. שואלת? יפה. שאלה יפה. כלומר, אנחנו יודעים, כלומר זה נעוץ בנקודה שאנחנו יודעים שמי שצריך לבנות את בית המקדש, זה יהיה באמצעות נבואה. יש מחלוקת מאוד גדולה איך בונים את בית המקדש וזה, אבל מדובר שכשיהיה נבואה, כלומר, מתי צריך לבנות את בית המקדש באופן פיזי? לא נתבלבל. כלומר, יהיה ברור שזה מתאים וזה קורה. בית המקדש השני זה סוגיה בפני עצמה, אבל בית המקדש השלישי, ככה הם מביאים הפוסקים, למעשה זה מופיע ברמב״ם, שמי שיסביר מהו האופן שבו אנחנו בונים את בית המקדש, זה הנבואה. אז יש לנו סימן ברור, כשתחזור הנבואה, אז אנחנו יודעים שהוכשר הזמן לבנות בית המקדש. חשוב מאוד לדעת את זה. אבל זו שאלה טובה שמבררת מאוד את הנקודה הזאת, שבאמת רק כאשר נעשה את עצמנו, עם ישראל יהיה ראוי, אנחנו, כל אחד ואחד באופן פרטי, אותו ואת משפחתו ואת כל הקהילה ואת כל החברה ואת כל האומה כולה שנהיה אנחנו ראויים לקומת בית המקדש, למקדש הפנימי, אנחנו נדע ותחזור הנבואה והכל, אז נדע שהגיע העת להשיב את המבנה של בית המקדש. ואז ממילא, כשאנחנו בעצם מיקדנו את המבט שיש בעצם מקדש פנימי ואת המבנה, יש מקדש ויש בית המקדש, זה שתי רבדים, והמוקד שלנו צריך קודם כל להתעסק בעיקר, במקדש, במניעת, ועשו לי מקדש, את קומת החיים שלנו, את המידות שלנו, את התכונות שלנו, וזה המוקד, שם אנחנו רוצים לכוון את עצמנו. רק ככה אפשר להבין למה אנחנו לא כל כך מתגעגעים כל רגע ורגע לקורבנות. אנחנו מדברים על קורבנות. זה לא עושה לנו את זה, כי וואו, איך בא לי להקריא קורבן עולה, זה אפילו קצת מרחיק אותנו, יש הרבה טיעונים, אומרים בוא נה, קורבנות זה לא כל כך מוסרי, לקחת סכין, לשחוט, יש הרבה טענות כאלה, וזה מאוד מזדהים עם זה, באמת, זה נראה לא כל כך מוסרי. וגם יש שם תיאורים בקורבן הפסח שנכנסים לבית המקדש, בגלל שהיה כל כך הרבה קורבנות, יש שם תיאורים שהיה כל כך הרבה דם, שהכהנים שהיו נכנסים לשם, אז הדם היה מגיע עד לברכיים. זה תיאורים שאמורים לעורר בנו איזה ערגה ואיזה אהבה גדולה.
באמת, כאילו...
כן, כן, תודה.
היום בעולם שכל כך התפתח, כאילו... סתם, הכל משתנה והכל זה, אנחנו נחזור, כאילו, זה מרגיש שאנחנו הולכים לחזור למשהו פרה-היסטורי, דבר אחד. דבר שני, כאילו, לא יודעת, איפה העניין של לא יודעת, אתה בא לך עם כל מיני דברים כאלה שאתה אומר, אוקיי, אז פעם בחודש נקים קורבן, כאילו, מה, הכל, כאילו, וגם באמת שהיום אף אחד לא מעיז, כמעט, לא מעיז לגעת בדברים האלה, כי זה כל כך רחוק, גם רבנים, גדולי דור, כאילו, בקושי נוגעים בזה, כי כאילו, אני לא יודע באמת, אני לא מספיק יודע, וגם מה שאני יודע זה כאילו, בקושי, אני לא הייתי שם, לא חוויתי, וגם רציתי להגיב על העניין הזה של המחלוקת, כאילו, בין לעלות לרבה, כאילו...
אוקיי, שנייה, אז תני לי קודם לענות, כי אהבתי את השאלה. כלומר, לא הייתי יכול לבקש מתנה יותר גדולה, משאלתי שתשאלי את השאלה הזאת, בדיוק.
של מה?
של מה ששאלת, מה השם?
אביב.
אז שואל דבר, שאלה, בדיוק מה שרציתי, שיציפו את זה בצורה מאוד מאוד כנה. כלומר, לכאורה זה לא מוסרי, נכון? לא מוסרי הקורבנות. זה לא מראות לנו, זה נראה שחוזרים אחורה. שאלה טובה מאוד. אז בדיוק הנקודה שניסיתי לחתור אליה בצורה מאוד מאוד מהותית. כי באמת, בית המקדש, מה שאנחנו מדברים, שזה מעמד אחר, מעמד מוסרי אחר, מעמד מתוקן יותר, אטמוספירה של חיים שאנחנו לא מכירים, אז זה באמת בית המקדש. כלומר, בית המקדש זה לא קודם כל מבנה. בית המקדש הוא קודם כל מעמד חיים, אווירת חיים, משהו שאנחנו לא מכירים בכלל. יש תיאור בכוזרי, הבאתי אותו במקום מספר 4, מי שרוצה יכולה לקרוא את זה, שבתקופת הנבואה, אדם היה נתקל בנביא, ופשוט המפגש עם הנביא היה הופך אותו לאדם אחר. הוא היה חווה חוויה רגשית עצומה, חוויה רוחנית עצומה. אנחנו לא מכירים את זה, אבל זה קרה שם בכל מפגש עם נביא, היית חווה חוויה רוחנית. בוא נה, זה משהו אנחנו לא מכירים, זה מעמד מוסרי אחר, אנחנו, זה חיים אחרים לגמרי. וזה הנקודה הכי מהותית. ועוד שנייה נקרא את האיגרת של הרב קוק. מישהו שאל את הרב קוק את השאלה של אביו. שאל את הרב קוק, בוא נה, אנחנו קוראים בתורה על הקורבנות ועל כל הדברים האלה שמתחוללים בבית המקדש. ובאופן פשוט, זה לא מעורר אותנו, זה אפילו מעורר לנו סלידה, זה נראה פרימיטיבי להקריב קורבנות, דם וזה, זה נראה פרימיטיבי. אז בואו נקרא ביחד מה שהרב קוק כותב.
אבל, כן. אבל אני רואה כאילו, זה עונה, אבל זה חצי עונה, ואני גם...
לא עניתי.
לא, אני גם מכירה את האיגרת, אבל אני אומרת כי זה באמת...
אז תני לי להסביר, תני לי את הזכות להסביר, כי יכול להיות שעם ההסברה זה יובן יותר. אז בואו נקרא ביחד את איגרת, שאביב מכירה, יפה מאוד, איגרת לא כל כך מוכרת, אז אני קורא, איגרות דלת. ובעניין הקורבנות, גם כן, יותר נכון להאמין שהכל ישוב על מכונו, כן? יהיה קורבנות, וזה לא פרימיטיבי, ונקיים בעזרת הקשם כשתבוא הישוע, ונבואה ורוח הקודש, כמו שאמרנו, בית המקדש והקורבנות יחזרו, כשיהיה נבואה ברוח הקודש ישובו לישראל, כל האמור ביהודה כמאמרה. ולא נתפעל ביותר מהרעיונות של התרבות האירופית. מה זה הרעיונות של התרבות האירופית? הרעיונות של התרבות האירופית אומרים, בונה, זה לא מוסרי כל העניין של הקורבנות, זה פרימיטיבי, בדיוק כמו שאת אומרת יפה. כי דבר השם אשר נימנו הוא עתיד לרומם את יסודי התרבות כולה למדרגה יותר עליונה ממה שיוכל כל שיקול דעת אנושית לעשות. ואין ראו לנו לחשוב שבקורבנות מונח הוא רק הרעיון הגס של עבודה מגושמה. כלומר, אנחנו רואים קורבנות, נראה לנו, בונה, זה עבודה מגושמת, גסה, מלאה דם. הוא אומר, לא. הוא אומר, הרב, אתם יודעים מה זה עבודת הקורבנות? אלא יש בהם טבעיות קדושה פנימית. וואו, בקורבנות יש טבעיות קדושה? בונה, אנחנו לא יכולים לדמיין דבר כזה. שאי אפשר שהטבעיות הקדושה הזאת תתגלה ביפתה, כי אם בהיגלות השם, אור השם על עמו, בתחייה מקודשת השוב לישראל, ואותה יכירו גם כן כולם עם כולם. אבל שימו לב את המשפט הזה, לא סתם שמתי בו קו. אבל מסכים אני מקרוא תורתו, שזה השואל, שאי אפשר לנו לגשת למעשה הקורבנות ולהופעה של רוח הקודש הגלויה בישראל. זה בדיוק הנקודה. אנחנו נבין את עבודת הקורבנות ואת אהבת הביקורים ואת הרגש הזה מעורר, רק כשנחזור למעמד החיים המרומם הזה, שאנחנו לא מכירים, לא חווינו את החוויה הזאת, מה זה החוויות, מה זה החוויות העוצמתיות הרוחניות האלה, אנחנו לא מצליחים להתקרב לזה, בוא אני אנסה לתאר לכם, אני לא מצליח, אי אפשר תאר, אנחנו לא מכירים את הדבר הזה. אבל כשאנחנו נהיה במעמד חיים האדיר והמתוקן הזה, ממילא יהיה כל כך טבעי לנו לרצות להקריב קורבנות. מה הכוונה? משל יפה. אביב, לא סתם, רציתי את המשל הזה. לו יצויר, בן אדם, לא חווה מעולם חוויה של אהבה. לא חווה. אמא לא אהבה, לא גדל בלי הורים וזה, גדל לבד, לא חווה חוויה של אהבה. אז הוא הולך בעולם, פתאום הוא רואה, אמא באה ומחבקת בהתלהבות, מחבקת ומנשקת בהתלהבות גדולה את הבן שלה. הוא מסתכל על זה, הוא רואה את האקט הזה, אקט מאוד משונה. מה זה הדבר הזה? מחבק מישהו, למה הוא חונק אותו? למה הוא מורח אותו ברוק? מה הסיפור הזה? יש בעיה מאוד עמוקה. הוא פשוט לא חווה חוויה כל כך עמוקה של אהבה. אבל לו יצויר, הוא היה חווה חוויה עמוקה כזאת של אהבה גדולה, עד לכדי שאתה רוצה לבטא את האהבה הזאת.
עד כדי שאתה רוצה לבטא את האהבה הזאת, אז אתה לוקח סכין ושוחק 800 קלפים.
איזה מרומם זה. וואו.
וואו, מדהים.
אבל...
זה לא.
אני אומר לך שכן. זה באמת כך, אנחנו לא מצליחים. אני אומר לך, המשל הזה הוא מצוין. המשל הזה אומר, כמו שהמעשה הזה, האקט הזה של חיבוק ונישוק כלפי הילד שלך, זה דבר משונה מאוד, משונה מאוד. אלא, כשהוא מצליח לבטא, הוא ביטוי כנה ועמוק של אהבה, אז כשאנחנו נהיה בחוויית אהבה כל כך עמוקה, במלאה עירת שמיים עמוקה כזאת,
שאנחנו, אין, התורה אומרת, הביטוי היחידי לרוממות הזאת כלפי ריבונו של עולם, זה להקריב קורבן, אין לזה ביטוי אחר. מה זה?
זה הולך לפח. אולי קצת אוכלים
לא, זה לא הולך לפח. זה לריבונו של עולם, קלי להשם, אוכלים מעט. אבל אני אומר לך, אי אפשר להבין את זה. תנסי לדמיין את עצמך שלא חווית חוויה של האהבה. אני אומר לך, זה מעשה מנותק לחלוטין. אותו
אבל
דבר...
אבל זה לא, היא אולי קצת חולקת אותו, אבל היא לא עכשיו אורפת לו את הראש. וגם, אני מדבר, אני לא מדברת, אוקיי.
זה משל.
נגיד כן. שזה, נגיד שזה, יהיה ממש ברומם הקרבת קורבנות, יהיה ממש מדהים.
או, כבר הזדהית.
חוויה לכל המשפחה, כן. אבל, אבל נגיד, להביא את הקורבן, סתם, נס, כל הערב הזה נגיד היום של הדיבור על משלוחים חיים וכל הדברים האלה, זה בטוח יקרה. זה בטוח יקרה, כי יצטרכו להביא מלעד הפה את כל הכבשים וכל זה. אני רק מדמיין סיטואציה שזה כאילו כמה חומר בשביל רוח.
לא, אז זה הטעות, שאת מדמיינת. אין לך יכולת לדמיין. אין לך יכולת לדמיין, כי אנחנו לא מצליחים להבין את הרוממות ואת הקדושה האדירה שיש בהקרבת קורבן, כשאנחנו לא חיים.
אז אני אשמח שיעשו משלוחים חיים?
לעתיד לבוא. כיום את לא יכולה לחוש את זה. אני אומר, אני מעורר את השאלה, למה אנחנו לא כל כך מחכים כל יום ללכת לבית המקדש ולהבקיר קורבן? אני אומר, כי זה כרגע לא במעמד החיים שלנו, זה לא תואם את הרוממו, את החוויות העוצמתיות שיהיה, אבל לעתיד לבוא, כשהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, להקריב קורבן, אישה יולדת, מה הדבר הראשון שהיא עושה? קורבן לידה. זה מה שאני צריכה לעשות? זה. את רוצה להביע אהבה גדולה לריבונו של עולם? אין לך איך להביע את זה, אלא אם כן, על ידי קורבן. אנחנו לא מבינים, אני אומר לך, אני לא מבין את זה.
אני מזדהה איתי, הקורבן עצמו, אבל אני מרגיש שכל הסיפור שם.
אז אני לא מבין, אני גם לא יודע, אנחנו לא יכולים לדמיין איך זה יהיה. אני מניח שזה יהיה בצורה מאוד מאוד מתוקנת ומוסרית, לא כמו שאת מדמיינת כיום. זה מה שאני יכול להגיד.
השאלה העיקרית שעליה הכל מתנסס, זה האם אנחנו נמשיך בהתקדמות גם כמו חיים, אני מרגיש שגם, נגיד שאלה את מה, חילוני, שמאלני, סתם מה, מתעסק במשלחות חיים, מתעסק במשהו מוסרי שמרומם אותו באיזשהו מקום. זאת אומרת, את צער בעלי חיים דרך על ציבורים, כאילו חיים המצוות שלנו. אני מרגיש שדווקא חילונים, או שמאלנים, או כל הארגונים האלה, שהם פחות מזוהים עם הימין, והדוסים, הם דווקא כביכול עוסקים בכלל המצוות, הם כאילו מוסרים את הלפש של המצווה הזאת. ושאתנו אין מספיק דיבור על זה, אפילו כאילו אצלנו זה, לא יודעת, חרדים זה חיות, זה כאילו מחוץ לתחום, יכולים לראות כלב וליבות בו ולראות כזה לפעמים. אני אומרת, השאלה אם היא ימשיך להתקדם, כי נגיד הרמב"ם אומר מפורש, המשיח, שכולם מדברים אותו על איזה חמור לבן, הוא לא יבוא על חמור לבן, הוא יבוא ברכב לכם שהוא דרך, הוא יהיה לו, כאילו, יהיה לו את האמצעים, דווקא כאילו, ואומרים שבטלפונים ימשיכו להיות טלפונים, אבל הם יהיו, לא יודעת מה, הם יסתנו מאוד מאוד גבוה, והכל יהיה לשם השם. אז גם הפה...
אז אם אני מבין נכון, השאלה ש... כאילו, יש שאלה שמאוד מציקה לך, והייתי ממליץ לך ללמוד את מאמרו הנהדר של הרב קוק, חזון הצמחנות והשלום. קראת את זה? שם יש שם פתרונות בדיוק למבוכה הזאת, ואני רוצה לשים את זה בצד, את הסוגיה הזאת, כי אני רוצה להגיע למשהו, לקומה נוספת, אתה יודע? כן. או, נגיע לזה, נגיע לזה, תודה.
הרב, ולגבי הקרבת קורבנות, אז כאילו אהבה לתשתוב תהיה כל כך
גורייה בלכת למעט
כדי, כי לא
נצטרך לבטא
את
זה,
הקורבן זה הביטוי?
זה הביטוי, כן. אנחנו לא יכולים, אני אומר, המשל מצוין, המשל של, כאילו, כמו שהיום, אם אתה רוצה, את רוצה לבטא את האהבה לחברה שלך, את הולכת להיפרד ממנה או משהו כזה, מה את עושה, מחבקת אותה שזה, מה זה הדבר המוזר הזה? אבל זה הביטוי, זה התנועה שהקדוש ברוך הוא חקק בתוכנו, לא סתם, כל ביטוי כזה ש רבי נחמן מברסלב הרבה פעמים אומר את זה, כל תנועה שאנחנו עושים בחיים, אנחנו רוצים להשתיק מישהו, אז מה אנחנו עושים? עושים ככה. אז רבי נחמן מברסלב מסביר שזה אינסטינקטים שהקדוש ברוך הוא תמיע בתוכנו בצורה מאוד מאוד מדויקת. אותו דבר, כשאתה מחבק מישהו, זה תכונה אינסטינקטיבית שהקדוש ברוך הוא יצר בתוכנו, כשאתה רוצה להביע אהבה. ולכן כן, לעתיד לבוא, כשאנחנו נרצה להביע, עוד פעם, גם קורבנות זה עניין של הרבה קורבן חטאת וזה, אבל זה הדרך שבה אנחנו מתקרבים לריבונו של עולם. קורבן, מלשון, קרבה. ככה אומר הרמב"ן, קורבן מלשון קרבה, כשאנחנו רוצים לבוא ולהתקרב לריבונו של עולם, זה יהיה רק על ידי הקורבנות, אנחנו לא מבינים את זה, אבל זה ודאי יהיה ככה, בסדר?
אז האינסטינקטים האלה יגדלו בזמן שכשתעבור הגאולה, אז פשוט האינסטינקטים האלה
יחשפו. יחשפו, כן, בטח. אני ממשיך. אז אני אסכם מה שראינו עד כה.
אתה מביטל
אותה. סליחה, כן, מביטל, כן.
אז
לא טוב, אני לא שמעתי, זה היה שקט מדי? מה הסוף?
אני אמרתי שכל המצב לא מתוקד. אז אפשר להאמין שזאת המקרה שבני היום בערב ומחל. אם צריך להם כלומר, אני אקרה את בניין. איך אפשר לחכות שזה יקרה בקרוב?
לא יכול להיות שיהיה נס שהקדוש ברוך הוא יקדם אותנו מבחינה רוחנית? אני חושב שכן. אבל כתוב בכמה מקומות גם ברב קוק שיש תופעות כאלה שהקדוש ברוך הוא, כאילו בעיקר ביחס לגאולה האחרונה, שהקדוש ברוך הוא ירומם אותנו מבחינה רוחנית פנימית, בלילה אחד. אני מניח שאם היה היום קירת ים סוף, גלוי מול כולם, אני חושב שלא היה פיקפוק ביחס למציאותו של הקדוש ברוך הוא ואיך הוא משגיח עלינו. אז אני מניח שיש יש דרכים לריבונו של עולם, איך, אם הוא רוצה, ובין רגע אחד, להביא לגאולה שלמה, מן הסתם יש לו את הדרך. בסדר, מיטה? אני ממשיך. אני מסכם מה שנאמר עד כה. אז התחלתי בזה שאנחנו, כשאני שואל מה הברכה שבה כולם מתחברים במהלך התפילה, אז הדבר שלא כל כך נאמר, זה ביחס לירושלים ובית המקדש. ושאלתי, בונה, למה אנחנו לא רוצים כל כך את הקרבת הקורבנות, ואת הביקורים, ואת השירת הלווים? אז התשובה היא שקודם כל עשינו הקדמה שקודם כל לכוון מה זה אומר בית מקדש באמת. בית מקדש, כפי שגם נפש החיים וגם על פי הסיפור במסכת סנהדרין, הבנו שבית המקדש הוא קודם כל המקדש הפנימי. בית המקדש שעם ישראל בונה בתוכו, המעמד הרוחני והמוסרי של האומה. ואז יש גם את הבית מקדש החיצוני. יש את המקדש, זה הפנימי, ובית המקדש, שזה האופן הגלוי של מציאות של בית המקדש. ואמרנו שאנחנו לא מצליחים לבוא ולהשתוקק לעבודת הקורבנות, כי אין לנו את מעמד החיים התואם את זה. כמו שבן אדם שלא חווה אהבה לא יבין מה זה משמעות של חיבוק, אותו דבר, אנחנו יכולים להבין את הרגש ואת הערגה ואת הרוממות שיש בקורבנות, כל עוד אנחנו לא חיים ברוממות החיים הגדולה הזאת. עכשיו אני רוצה להתקדם עוד קומה. אז הבנתי למה אני לא רוצה את הקורבן, כי אני לא במעמד חיים האדיר הזה של בתי מקדשות. אבל בכל אופן, למה לכל הפחות אנחנו לא מתגעגעים למעמד חיים הרוחני הזה? למה אנחנו לא מתגעגעים לנבואה? אם אני אומר לכם, שמעו, כשיש בית מקדש, זה בעצם מצב מאוד רוחני, מאוד מתוקן. אתה הולך ברחוב, אתה רואה נביא, אתה חווה חוויה רוחנית שלא דמיינת מעולם, משהו מדהים. אני מדבר על זה, בונה, למה אנחנו לא על זה בוכים? למה היום באובני ירושלים מרקודת מירה בימינו, למה לא בכינו? אמנם נכון, אני רק אציין, ישנם יחידי סגולה שוודאי בוכים על זה. יש סרטון מפורסם של הרב עובדיה יוסף, שרואים אותו מתחיל לדבר על בית המקדש, פתאום מתחיל לבכות. מה זה? כן! כי הרב עובדיה יוסף חש כל רגע ורגע, איך? כי הרב עובדיה הוא בהשגות רוחניות כל כך נשגבות ועדינות, הוא חש איזה חיסרון בהשגות שלו כל עוד נבואה. אז בונה, זה חסר לו כל רגע ורגע. וגם יש אנשים צדיקים, יחידי סגולה כאלה, שעושים כל יום תיקון חצות. תיקון חצות מחולק לתיקון רחל, תיקון לאה, שבו כל לילה וכל לילה בוכים על צער השכינה, בוכים על כך שאין בית מקדש, בוכים, אנשים באים ובוכים בדמעות, יש אנשים כאלה. אבל אנחנו, למה אנחנו לא מתגעגעים לנבואה? למה אנחנו לא מדמיינים את עצמנו בחוויות עוצמתיות רוחניות כאלה, בעוצמות חיים כאלה שאנחנו לא מדמיינים? למה זה? אוקיי. מה שם? אז אני חושב שזה נכון. כלומר, רק אני רוצה לנסח את זה אחרת. הבעיה היא שמעולם לא חווינו את הדברים האלה. בואו נמשיל את זה משל, משל טוב, למשל, שתי סוגי אנשים. אחד, נולד עיוור, ואחד, התעוור באמצע החיים. מי יותר חווה את החיסרון שהוא לא רואה? מי שהתעוור באמצע החיים. הוא ראה עולם, ראה מה זה המציאות, איזה צבעים, איזה נופים, איזה כיף זה לראות, אתה יכול לזהות אנשים לא ללכת עם כלב נחייה. הוא ראה את זה, וזה פתאום נעלם ממנו. הוא כל יום ויום, זה כואב לו, זה שהוא לא רואה, זה ממש קשה לו, כי הוא חווה את החוויה הזאת, הוא ראה את העוצמות שיש בראייה. אבל מי שלא עלינו נולד עיוור, אז הוא לא חווה את זה, לא ראה את זה. הוא לא מבין באמת מה חסר. אתה מנסה לתאר לו, תקשיב, אתה יודע מה זה חסר? אתה לא רואה צבע. כן, מה זה אומר? אי אפשר להסביר, אי אפשר לתאר את זה, זה מאוד קשה, אי אפשר לתאר במילים. גם מה שהוא מנסה לדמיין, זה לא עוזר לו, כי זה לא מילים. כי ראייה זה לא מילים, ראייה זה חוויית חיים. וזה בדיוק יחסנו לבית המקדש, למעמד חיים הרוחני הזה, לקומה האדירה הזאת שאנחנו לא, היא רחוקה מאיתנו. מי שחווה את המשבר של חורבן בית המקדש הראשון וחורבן בית המקדש השני, הוא לא מצליח להבין את משמעות החיים. יש גמרא בבבא בתרא, חזקת הבתים, שאומרת בדיוק את הנקודה הזאת, שאחרי חורבן בית המקדש השני, באו ותקנו הפירושים, יותר אין לאכול בשר, אין לשתות יין, אין זה, אין זה, הרבה הרבה תקנות. למה? הם אמרו, אין משמעות לחיים. באמת, מי שחווה את חוויית בית המקדש, כשאין בית מקדש, כשאין את המעמד הזה של הנבואה ושל רוח הקודש ושל העוצמות הרוחניות האלה, אין לו משמעות לחיים. ניתלה משמעות החיים. ובאמת הם רוצים לתקן את זה. אבל אנחנו כיום מעולם לא חווינו מה זה החיים האלה, מה זה אטמוספירת, מה זה אטמוספירת החיים בחיים כאלה. זה מה שאנחנו לא מכירים, לא מדמיינים. יכולים להסביר לנו במילים, שמעו, נבואה זה דבר אדיר. טוב, זה לא מעורר אצלנו כלום. לא יצויר, בן אדם, לא עלינו, איבד את אבא שלו. אבא שלו גידל אותו, אבא שלו נתן לו עצות, אבא שלו כל הזמן דאג לו, אבא שלו פינק אותו, ופתאום אין לו אבא. כל רגע ורגע הוא חסר את הקיום של אבא שלו. כל פעם שהוא נזכר באיזה אירוע באבא שלו, הוא בוכה, זולג לו דימה, כל הזכרה מחדש, הוא בוכה.
למה כל כך מתאבדים החוסר? זה לא פשוט
להתקדם. מצוין. שלב הבא. בסדר? תודה, אבי. שנייה, אז באבלות. אז מי שחווה את החוויה עם אבא שלו, לחיות עם אבא שלו, אז כל רגע ורגע זה חסר לו. הוא יודע מה זה חיים עם אבא, ומה זה חיים בלי אבא, ולכן הוא כל הזמן בוכה על זה, כל הזמן זה מעורר לו רגשות געגוע. איך הייתי רוצה לחיות עם אבא? אבל בית המקדש לא חיינו איתו. לא גדלנו אותו, אנחנו לא מכירים מה זה. מה זה החיים האלה? אז איך אנחנו יכולים להתעורר לזה? למה שנבכה על זה? אנחנו לא מכירים בית מקדש, מעמד חיים של בית מקדש, מה זה אומר? נבואה? זה לא מצליח לעורר אצלנו כלום. אז מה עושים? כן. כן. לדעתי זה יש הבדל, כי הם בגלות והם יודעים שיש ארץ ישראל. הם יודעים שיש ארץ ישראל. כלומר פה, זה מרחק נסיעה, ולכן הם רוצים להגיע לשם, כי הם יודעים שזה מקומו של ארץ, של עם ישראל. אבל פה, אני אומר לך, זה לרצות משהו שאתה לא יכול להעלות בדעתך שאתה רוצה אותו, כי אני לא יודע מה זה. אז אני יכול להבין בשכל, זה אני מסכים. בשכל אני מבין שאני רוצה בית מקדש. הייתי שואל פה את כולם, אתה רוצה בית מקדש? כולם רוצים בית מקדש, כן, 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 בירושלים, מיכה. אבל אנחנו נבכה על זה? לא, זה לא יהיה, אנחנו לא נזדהים זה עם כל הלב, זה לא יהיה הברכה אהובה עלינו בתפילה, או הברכה שאנחנו הכי מתחרים אליה בתפילה, הברכה שבה כל הנשמה שלנו מתפללת בפנים. למה? כי אני חושב שישנו חיסרון, ישנו חיסרון. לא היינו שם.
אז אולי כן צודקים הבנים שפוסקים כן על בגלל שבסופו של דבר, כאילו, כי אנחנו אמורים לחשוף כל כך אל אבניה ולפרה יחלנו. כאילו, יש, כן, יש כל כך הרבה מקום לחומר, אז למה פה להפסיק?
בסדר.
נכון שיש פה סוגיה הלכתית של
כן, דבר. אני לא, כן, אני לא רוצה להיכנס לזה. אני יכול להבין שאם מה שיוצא מהדברים שלך, שאנחנו צריכים לבוא ולהתעסק באיך לעורר את הגעגוע, אני מסכים איתך. השאלה בדרך. פה אני רוצה, כן, אז הבנו שבעצם חז"ל, למה זה כל כך מעסיק? את שואלת אביב. למה זה כל כך מעסיק על לעורר את הגעגוע? אנחנו רואים שחז"ל מתעסקים בזה הרבה מאוד, לעורר את הגעגוע. שלושת השבוע, תשעת הימים, שבוע שחל בו, תשעה באב, וואי, כמה מתעסקים בלעורר את הגעגוע. אבלות, ימי אבלות. לימי אבלות זה עניינם לבוא ולעורר את הציפייה לבית המקדש, לעורר את הגעגועים לבית המקדש. מתעסקים בזה הרבה, ואנחנו לא שם, לא חווינו את זה, לא היינו שם. אז מה עושים? לפני שאני עונה למה זה חשוב, לעורר את הגעגוע. אבל איך עושים את זה? אני זוכר שפעם, ראיתי ספר של הרב אובן ססון, שאלות לבני נוער. קוראים לזה אחת שאלתי. בני נוער שאלו אותו שאלות והוא ענה, ואני זוכר, נצרב לי תשובה שלו בדיוק הנקודה הזאת. שאלה אותו מישהי, שאלה אותו איך מעוררים את הגעגוע לבית המקדש? למה זה כל כך קשה? ואז הוא אמר משהו מאוד יפה, איך לעורר את הגעגוע לבית המקדש. לפחות לי זה מאוד מאוד מצליח לעורר את הכוונה ואת ההזדהות. לפעמים אנחנו מסתכלים על החיים שלנו ואנחנו משלימים עם המציאות כפי שהיא. למשל, כולנו יוצאים מהבית. מה הדבר הראשון שכולנו עושים כשיוצאים מהבית? לא מי שגרה בהתנחלות, מי שגרה בעיר. אז ראש השאלה סוגרת את הדלת. מה צריכים לסגור את הדלת? השאיר פתוח. לא, יבוא גנב. גנב? וואו. אנחנו משלימים עם המציאות שישנם גנבים. טוב. אז יש לי פתרון. יש הרבה הרבה צרות בעולם, יש הרבה הרבה רשעים בעולם, גנבים, שלא אכפת להם לגנוב, אז אנחנו באים פותרים פתרונות בשבילם. לא רק זה, אתה עושה מקח חומים קרים מישהו, אתה רוצה לקנות משהו, יד שתיים, לקנות רכב, אתה בטוח 100% שהבן אדם מקמבן, הוא אומר לך משהו, ובאמת הוא שקר עליך. למה שישקר עליך? כן? כי אנשים משקרים? כמה מכוני בדיקה לרכבים יש היום, רק כדי לבדוק אם הוא משקר. ולא רק זה, בשבוע אחד, ראיתי שלושה אנשים, בני 27-28, ילד בלי ילד. אני נפגשתי השבוע עם שלושה אנשים, חובשי כיפות, אנשים טובים, גרושים. כמה גירושים? כמה רוע יש בעולם? כמה רצח? כמה פיגועים? בונה, יש כל כך הרבה צרות בעולם. לא נדבר בכלל על המאבקים התרבותיים המטורפים שאנחנו חווים פה בעולם, אבל יש כל כך הרבה צרות שאנחנו לכאורה לפעמים משלימים עם זה. אבל למה להשלים עם זה? יש פה חסרונות גלויים מול העיניים שלנו, שבוא נשים על זה את האצבע, ובוא נבין. יש לזה פתרון. בית מקדש. בית מקדש זה מצב, מציאות שבו הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו. משרה שכינתו הקדוש ברוך הוא, כאן, פה, בתחתונים. זה מציאות שבה עם ישראל כאיש אחד בלב אחד, כי אין שכינה בלא אחדות בעם ישראל. כמה שנאה יש היום? בפוליטיקה וכמה, כל הזמן אתה שומע שמאל, ימין, איזה קשה זה לחיות ככה, אתה פותח את האינטרנט, צריך לראות איזה עדכון, ווואה, אתה לא יכול, הוא שונא אותו, הוא שונא אותו, זה מאוד מאוד קשה. בית מקדש, זה פתרון לזה. אז אומנם אנחנו לא יכולים לדמיין את החוויות האדירות של בית מקדש להתגעגע על הנבואה, כי אנחנו לא חווינו את זה, אבל כן, בוא נסתכל על החסרונות שיש לנו בחיים ולהבין, בוא נע, אני לא רוצה את המציאות כפי שהיא, אני לא רוצה להתרגל למציאות כפי שהיא. אני רוצה מציאות אחרת, אני רוצה מציאות מתוקנת. האם אני יכול להתרגל ולדמיין מציאות שבה אין גנבים? למה לא? למה לא? בבית המקדש השלישי, בעזרת השם, שאליו אנחנו מתפללים, בואו נעורר את הלב ואת הכוונה, שאנחנו כל החסרונות הקשים וכל הצרות התרבותיות וכל הרישה שיש בעולם והרציחות והמאבקים והשנאה, אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים את מקדש, אנחנו רוצים מציאות חיים אחרת. אז אנחנו לא מדמיינים את הנבואה, אבל לכל הפחות אנחנו יכולים לדמיין מה זה אומר מקום בלי גניבות. אני בטוח שבכל יישוב ויישוב פה, ביישוב קטן של 40 משפחות, יש מציאות שבה לא סוגרים את הדלתות של הבית. הדלת שלי, הרכב שלי, אני משאיר אותו כל יום, 5 דקות תמונה. למה לי לפחד? מה הבעיה? מה יעשה? מה הבעיה?
יש בחירה. יהיה בחירה דלת, אני מסוגרים.
נכון. את רוצה שאני אסביר לך איזה בחירה יהיה? מצטער, אני אהיה בוטה. ראות. איך קוראים למי שלידך? אה? אסתי. אולי תגנבי לה מהתיק 50 שקל. מה אתן צריכות? למה לא? את יכולה לגנוב? מה לא יכולה? את לא יכולה?
יכולה,
אבל אני
לא רוצה.
או! בסדר, אבל יש לך בחירה לגנוב? בסדר? אז יש בחירה. את יכולה לגנוב. את פשוט העלית את הקומה המוסרית שלך למקום כזה שלא מסוגלת לגנוב. לעתיד לבוא, זה בדיוק מה שיהיה. יהיה בית מקדש. יהיה אפשר לגנוב? יהיה אפשר לגנוב. אנחנו נהיה בעלי בחירה חופשית. יהיה אפשר לרצוח? יהיה אפשר לרצוח, לא עלינו. אבל אנחנו לא נרצה, כמו שאת היום לא מסוגלת לגנוב. יש אנשים שכן מסוגלים לגנוב. לעתיד לבוא, הוא יהיה במקום שלך. הוא יהיה במקום שלך. שהוא יכול לגנוב, הוא לא ירצה לגנוב. זה מציאות של בית מקדש. כן, יהיה בחירה חופשית. אנחנו לא נרצה. שם הבחירה החופשית לעתיד לבוא, זה יהיה האם להתפלל. אנחנו נעלה את החיים שלנו למקום כל כך עליון, שהבחירה שלנו תהיה, האתגר, ההתמודדות, יהיה מן הסתם. טוב, האם להתפלל שתי תפילות ביום, או שלוש תפילות ביום, האנשים. זה יהיה המקמת הבחירה. הבחירה שלנו תהיה בין טוב לטוב יותר. אני רוצה לפנק מישהו, האם לקנות לה משהו ב-50 שקל או ב-1,000 שקל. זה יהיה הבחירה שלנו. לא אם לגנוב או לא לגנוב. זה לא יהיה שייך, כמו שאצלך זה לא שייך היום. כן. כן, אנחנו נרצה להזדהות עם דבר השם, בטח. לגנוב, להפר את דבר השם, מה פתאום? זה לא מתחיל. בסדר? קודם כל, יש ביטוי שאומר שיצר הרע ימות. אבל אני אומר, גם אם לא יהיה יצר הרע, אפשר לענות לך, אבל אני רוצה להגיד, כן, יהיה יצר הרע במקום אחר. כלומר, בן אדם שלומד תורה, 3 שעות ביום, היצר הרע שלו זה יהיה ללמוד 3 שעות או 2:50, היצר הרע ייאבק איתו על 10 דקות, כלומר, זה יהיה, היצר הרע יהיה במימד של האם לעשות טוב או עוד יותר טוב. בסדר? וואי, זו הייתה שאלה של הרבה, אני לא הצלחתי. מה זה?
זה
מעבר, כן. נכון. ולכן יהיה תמיד, אני מסכים, לכן הבחירה לא תיעלם, נכון, הבחירה לא תיעלם, זה מה שאני רוצה לענות לרעות. הבחירה לא תיעלם, היא פשוט תעלה למקום מאבק יותר נשגב, יהיה דברים בחיים, במציאות של בית מקדש, של מעמד מוסרי עליון, זה יהיה מקום שאנחנו נתעלנו מבחינה רוחנית ומוסרית, ובהזדהות שלנו לדבר השם בצורה כל כך עליונה, שאת הדברים של גנבות ולשון הרע ודברים כאלה נוראים, זה לא יהיה בכלל במימד של הבחירה, אנחנו יכולים, לא נעשה את זה. בסדר? איפה אנחנו בזמנים?
5 דקות.
כן, ואני לא רוצה בטח לערבי או שפירה, כן. טוב, אז מה נעשה? טוב, אז רק נסיים בשאלה שמקודם אלתה אביב. הנה אביב. ונסיים בזה. אז התחלנו בזה שבית מקדש באמת הוא קודם כל מקדש. הוא קודם כל מעמד חיים רוחני ומתוקן של עם ישראל. זה בית מקדש, ויש לזה ביטוי גם כן גופני של בית, של מבנה. ואנחנו, לעתיד לבוא, כשאנחנו נהיה במעמד חיים המתוקן הזה של עם ישראל, אנחנו נבין בדיוק את המשמעות ואת הפעולה של הקרבת הקורבנות. ואחרי זה אמרנו, בונה, למה אנחנו לא מצליחים להתגעגע ולעורר את עצמנו לבית המקדש, למעמד החיים המתוקן של עם ישראל? למה לזה אנחנו לא מצליחים להתגעגע? למצב המוסרי ושל הנבואה? למה לזה? אז הסברנו פשוט שלא חווינו את זה מעולם. בן אדם כמו עיוור מלידה, שלא יכולים לעורר לו את הגעגוע ואת התשוקה הגדולה לראות, כי הוא מעולם לא חווה את זה, אז זה לא קיומי שכל יום ויום הוא בוכה על זה, לא כמו מי שהתעבר באמצע החיים. ואמרנו, מה שאמרתי בשם הרב רובן ססון, שדווקא הדרך לעורר את הגעגוע, זה דרך לשים לב מול העיניים את הקלקולים שאנחנו רואים מול העיניים, ולא להתרגל אליהם, לא להשלים איתם, אלא בונה, יש דברים במציאות מקולקלים, ואנחנו מסוגלים לתקן אותם, במציאות של בית מקדש זה לא קיים. אז בוא נתגעגע לזה, בוא נשתוקק למציאות לא מקולקלת, למציאות בלי חסרונות. נסיים את דבר אחרון. שאלה מקודם אביב, טוב, אנחנו כיום במצב כזה, שבשכל אנחנו מבינים שאנחנו רוצים בית מקדש. כן, אנחנו מתפללים, כן, בית מקדש, ישאלו אותנו, כן, אנחנו רוצים בית מקדש. הבעיה שלנו היא בלב, החוסר הזדהות, לא על זה אנחנו בוכים, זה לא מוריד לנו בכי, זה לא מביא אותנו לכדי הורדת דמעות. למה כל כך חשוב לחזל? למה חזל כל היום מתקים לנו את בית המקדש בכל מקום? מספיק ברמת הידיעה, בשכל, אנחנו יודעים שמתישהו אנחנו נגיע לזה. למה כל כך חשוב להתגעגע? למה מתקים לנו 3 שבועות כל כך קשים, שכל שנה שמגיעים זה כל כך קשה, ואסור לשמוע שירים, ואסור לאכול בשר השבוע? למה זה כל כך חשוב להם? כל כך עסוקים בדבר הזה? מה כזה מהותי וחשוב שנתאבל על בית המקדש? אז פה אפשר לענות על זה בכמה רמות. אז פה אני רוצה רק לראות, נדלג על מקום מספר 5, מקום מספר חשוב, מי שרוצה אחרי זה להשלים, בואו נראה את מקום מספר 6 בכוזרי. זה ממש הסוף, 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 המילים האחרונות של הכוזרי, ולכן הן מפורסמות, אז בואו נקרא את זה. כוזרי מאמר 5, אמר חבר, ובהרת בני אדם, בהתעוררותם ולאהבת המקום או הקדוש, ינחץ העניין המיוחד, שכר גדול וגמול רב, כמו שנאמר, אתה תקום תרחם ציון כעת לכוננה כבה מועד, כי רצו עבדיך את אבניה, רצו עבדיך את אבניה, בגלל שהם רצו עבדיך את אבניה, את אפרה יכוננו. כלומר, הדרך לכונן את האפר על ידי רצו עבדיך את אבניה. ככה מסביר הכוזרי. הוא רוצה לומר, כי ירושלים אומנם תיבנה. מתי תיבנה? בתנאי הזה. כשיקספו כיסופים, כשיקספו בני ישראל לה, תכלית הכוסף, כלומר, תכלית בלשון סי. עד שיכוננו, אבניה ואפרה. כלומר, הדרך לבנות את בית המקדש הוא דווקא על ידי הגעגוע, הוא דווקא על ידי אבלות. כל כך חשוב לחזל על ידי כל הלכות אבלות, לבוא ולעורר בקרבנו את הצמאון, ולא סתם אנחנו פה מדברים על געגועי לגעגועים, אנחנו מתגעגעים להתגעגע, אנחנו רוצים להתגעגע, כל פעם חז"ל מכוונים אותנו לנקודה הזאת, של להתגעגע, להתאבל, לבכות, למה זה חשוב כל כך? הכוזרי אומר, כי דווקא אם אנחנו נרצה, ונחשוף, ונבכה על בית המקדש, זה מה, כשזה יהיה פה, כשהרצון, כשהרצון זה הנקודה הכי מהותית באדם, הנקודה הכי שורשית, שמניע את כל התהליכים באדם, רק כשבית המקדש יהיה לא ברמה שכלית, בידיעה שכלית, שרוצים בית המקדש, יודעים שזה טוב. לא, 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 לא. הדרך לבנות את בית המקדש, היא רק אם נחלום על בית המקדש, היא רק אם נשתוקק, אם רק כל רגע ורגע נחשוב על בית המקדש, רק ככה נביא בעזרת השם לבניין בית המקדש, ולכן כל כך חשוב, לחשוב על כל מיני דרכים ועל כל מיני איך לעורר את הגעגוע, להסתכל על אנשים שהתגעגעו, לראות את הסרטונים על תלמידי החכמים, לפגוש דמויות שבוכות על בית המקדש. זה דבר שמעורר בקרבנו את הגעגוע, וזה כל כך קריטי להתאבל על בית המקדש, כי הכוזרי אומר, והרב זצ"ל אומר, שציפיית הישועה היא היוצרת. הדרך ליצור את הישועה, הדרך להביא את הגאולה, את הישועה, היא דווקא הדרך שמצפה לזה. מה זה אומר לצפות לזה? שכל רגע ורגע, זה מה שאנחנו חושבים עליו. כשישאלו אתכם, מה הברכה שאתם הכי מחוברים? בלי שאלה, בית מקדש, ירושלים. זה מה שכל הזמן אנחנו חושבים עליו. כשנהיה במדרגת חיים הזאת של הגעגוע האדיר למדרגת בית המקדש, למדרגת המקדש, זה בעזרת השם יביא בעזרת השם לבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.
Gracias.